מכיר אותו.
לא זוכר איתו אותו.
צהריים טובים, אתם אחרי ארוחת צהריים ויש לנו עבודה קשה בשיעור הזה. פרק גדול, מורכב, אתם לא באתם הנה לעשות חיים ולנפוש, באתם לעבוד, ואנחנו נעבוד יחד עכשיו, ואני מבקש את כל הריכוז והמאמץ. הפרק שאנחנו הולכים ללמוד, פרק כף במלכים א', מספר על שתי מערכות מלחמה בין אחאב מלך ישראל לבין בן הדד מלך ארם. הפרק מתחלק כצפוי לשתי מחציות שוות: המחצית הראשונה המערכה הראשונה, המחצית השנייה המערכה השנייה. אנחנו נטפל בכל אחת מהמערכות בנפרד. ראשית נקרא את המחצית הראשונה של הפרק, תיאור הניצחון הגדול במערכה הראשונה. פרק כף, פסוק א'. ובן הדד מלך ארם קבץ את כל חילו ו32 מלך איתו וסוס ורחב ויעל ויצר על שומרון וילחם בה. וישלח מלאכים אל אחאב מלך ישראל העירה ויאמר לו, כה אמר בן הדד, כספך וזהבך לי הוא, ונשיך ובניך הטובים לי הם. ויען מלך ישראל ויאמר, כי דברך אדוני המלך, לך אני וכל אשר לי. וישובו המלאכים ויאמרו, כה אמר בן הדד לאמור, כי שלחתי אליך לאמור, כספך וזהבך ונשיך ובניך לי תיתן. כי אם כעת מחר אשלח את עבדי אליך וחיפשו את ביתך ואת בתי עבדיך, והיה כל מחמד עיניך ישימו בידם ולקחו. ויקרא מלך ישראל לכל זקני הארץ ויאמר, דעו נא וראו כי רעה זה מבקש, כי שלח אליי לנשי ולבני ולכספי ולזהבי ולא מנעתי ממנו. ויאמרו אליו כל הזקנים וכל העם, אל תשמע ולא תווה. ויאמר למלאכי בן הדד, אמרו לאדוני המלך, כל אשר שלחת אל עבדך בראשונה אעשה, והדבר הזה לא אוכל לעשות. וילכו המלאכים וישיבוהו דבר. וישלח אליו בן הדד ויאמר, כה יעשון לי אלוהים וכה יוסיפו, אם יספוק אפר שומרון לשאלים וכל העם אשר ברגלי. ויען מלך ישראל ויאמר, דברו, אל יתהלל חוגר כמצתח. ויהי כשמוע את הדבר הזה, והוא שותה, הוא והמלכים בסוכות, ויאמר אל עבדיו, שימו, וישימו על העיר. שימו מה? אוקיי, רציתי לבדוק עירנות. והנה נביא אחד ניגש אל אחאב מלך ישראל ויאמר, כה אמר אדוני, הראית את כל ההמון הגדול הזה? הנני נותנו וידך היום וידעת כי אני אדוני. ויאמר אחאב, במי? ויאמר, כה אמר אדוני, בנערי שרי המדינות. ויאמר, מי יאסור מלחמה? ויאמר, אתה. ויפקוד את נערי שרי המדינות, והיו 232, ואחריהם פקד את כל העם, כל בני ישראל 7,000. ויסעו בצהריים, ובנדב שותה שיקור בסוכות, הוא והמלכים 32 מלך עוזר אותו. ויצאו נערי שרי המדינות בראשונה, וישלח בנדב ויגידו לו למור, אנשים יצאו משומרון. ויאמר, אם לשלום יצאו, תפסום חיים. ואם למלחמה יצאו, חיים תפסום. ואלה יצאו מן העיר, נערי שרי המדינות והחיל אשר אחריהם, ויקו איש אישו, וינוסו ארם, וירבסם ישראל. וימלט בנדד מלך ארם על סוס ופרשים, ויצא מלך ישראל ויח את הסוס ואת הרחב, ויקב ארם מכה גדולה. ויגש הנביא אל מלך ישראל ויאמר לו, לך התחזק ודע וראה את אשר תעשה, כי לתשובת השנה מלך ארם עולה עליך. הפסוק האחרון, כסבט, כבר מכין אותנו לקראת המערכה הבאה, שהיא תהיה הנושא של המחצית השנייה של הסיפור. אז אנחנו במחצית הזאת, תיאור המלחמה הראשונה, ויש כאן בעיות פרשניות שאנחנו נטפל בהן תוך כדי תנועה. הכל מפתיע פה. הסיפור מתחיל ללא שום הסבר פוליטי צבאי מקדים. הופס! כבר מצור על שומרון. לא ידוע לנו שום דבר על יחסי ישראל ארם עד היום, כלומר בתקופה הזאת של אחאב, וכבר ארם מופיעים פה כגורם חזק, חמור, ושומרון נמצאת במצור כמעט ללא סיכוי להימלט ממנו. אנחנו לא נדון עכשיו בשיעור הזה על יחסי ישראל ארם, זה נושא רחב, אבל זה באמת הפתעה. פתאום אנחנו מוצאים את שומרון נתונה במצור, ומתנהל מסע ומתן בין אחאב לבין בן הדד, שהשורה התחתונה שלו זה סירוב של אחאב לדרישות של בן הדד. הסירוב הזה מביא להטלת מצור על העיר שומרון, ואז קורה דבר מפתיע. נביא ניגש, נביא אלום שם, ניגש אל אחאב ומבטיח לו בנסיבות כמעט בלתי אפשריות ניצחון. והקורא עומד ותמע, בזכות מה? על מי אנחנו מדברים? על גדול הרשעים שבמלכי ישראל, על אחאב הרשע. עליו אנחנו מדברים פה. והנה הנביא מבטיח לו ניצחון גדול, והניצחון הזה אכן מתממש, וכבר קראנו על כך. ולא זו בלבד, אלא שרק הסתיימה המלחמה. הנביא בא אליו ואומר לו, תתכונן למלחמה בעוד שנה, וכשעוד שנה תפרוץ מלחמה נוספת, אותו נביא יבוא ויגיד לאחאב, גם עכשיו אתה תנצח, והניצחון בשנית יהיה גדול יותר עוד מאשר בניצחון במערכה הראשונה. ואתה עומד ושואל, במה זכה אחאב? לנצח ניצחון מופתי פעם אחר פעם, לזכות בהדרכה של נביא שמודיע לו מראש על הניצחון הזה. זה אחאב הרשע? זה בטח אחאב הצדיק? השאלה הזאת הטרידה את חז"ל, יש לכם דפים? אז המדרש דברים רבה, ויש לזה מקבילה בויקרא רבה, אמר רבי שמואל בר נחמן, דורו של אחאב עובדי עבודת כוכבים היו, והיו יוצאים למלחמה ונוצחים. ולמה כן? השאלה היא חזקה, ואת התשובה לא נקרא. למה לא נקרא את התשובה? כי דרשנית. ואני הייתי גם מנסח את השאלה אחרת, ניסחתי אותה גם אחרת. לא דורו של אחאב, לא על זה אנחנו שואלים. אנחנו שואלים על אחאב עצמו. כי אחאב עצמו הוא שזוכה לניצחון והוא שזוכה לנבואת הנביא. ואישיותו של אחאב היא שמעוררת את הפרובלמה. לא דורו של אחאב, אלא אחאב עצמו במזכה. וכמו שאמרתי, השאלה הזאת התרידה את חז"ל, לא רק במדרש הזה, בעוד מדרשים. ואם כן, זאת השאלה שתעסיק אותנו במחצית הראשונה של השיעור, במה זכה אחאב. אז התשובה הראשונה שאנחנו לא נענה אותה, אבל היא אמיתית, זה שאחאב היה מלך מורכב, אורות וצללים שימשו בערבוביה בדמותו של אחאב, והשאלה בשעה היסטורית זו, מה רבו, האורות או הצללים? כדי לענות על השאלה הזאת, אנחנו צריכים לחפש את המקום האחרון שהתנ"ך תיאר את אחאב ואת מעשיו. ומהו המקום האחרון הזה? מה? תדפדפו אחורה עד שתמצאו את אחאב. המקום האחרון שאחאב טופל זה המעמד בהר הכרמל, שבו אחאב תורם תרומה מכרעת להחזרת העם בתשובה בידי אליהו הנביא. הוא נוכח בשעה שכל עם ישראל נופל על פניו ואומר השם הוא האלוהים, השם הוא האלוהים. הוא נוכח במקום שבו נשחטים נביאי הבעל ומאשר את המעשה הזה, וזוכה למחווה בלתי רגילה מאת אליהו הרץ לפני מרכבתו קילומטרים רבים בגשם השוטף. כלומר, אחאב של שעה זו, של פרק כף, הוא אותו אחאב של הר הכרמל של פרק י"ח. וזה כבר קודם נותן לנו תשובה חלקית. יש לה, אחאב בא עיניים קצת זכויות, אבל זה לא מספיק. השאלה היא האם אנחנו יכולים מתוך הפרק הזה עצמו לנמק את זכאותו של אחאב לניצחון במלחמה. האם יש פה בפרק עצמו ראיה או ראיות לצדקותו, זו מילה חריפה מדי, אבל לגדולתו של אחאב או לזכאותו של אחאב פה באירוע הספציפי הזה. אז בואו נראה, נתחיל לקרוא קריאה שיטתית את המחצית הראשונה של הסיפור ונראה במה דברים אמורים. שלושה שלבים במסע ומתן בין אחאב לבין בן הדד. שלושת השלבים האלה נמצאים פה בטבלה בדף שלפניכם, ובהם צומחת דמותו של אחאב משלב לשלב. בשלב הראשון בן הדד אומר, כה אמר בן הדד, כספך וזהבך לי ובנשיך ובניך הטובים לי הם, ואחאב עונה תשובה מה? לא מפתיעה בכלל. הוא נמצא עם 7,000 לוחמים, מסביבו יש סוס ורכב, עם רב, מה הוא יכול לעשות במצב הזה? אבוד, המצב אבוד, והוא באמת עונה תשובה בהתאם לנסיבות, תשובה של כניעה. כי דברך אדוני המלך, לך אני וכל אשר לי. הוא מקבל את האולטימטום, בוודאי כדי להציל את שומרון מחורבן. ואז בא שלב ב' של המסע ומתן. המלאכים, השליחים של בן הדד, חוזרים ומבהירים לאחאב את התנאים. כה אמר בן הדד למור, כי שלחתי אליך למור, כספך וזהבך ונשך ובניך לי תיתן, כי אם כעת מחר אשלח את עבדי אליך וחיפשו את ביתך ואת בתי עבדיך, והיה כל מחמד עיניך ישימו בידם ולקחו. פה פתאום אחאב הולך לזקנים, מתייעץ איתם, ומה הם אומרים לו? לא תובה ולא תשמע. והוא מקבל את הצעת הזקנים, ועדיין הוא מנומס, אבל הוא כבר סרבן. אמרו לאדוני המלך, כן? כל אשר שלחת לבדיך בראשונה אעשה, והדבר הזה לא אוכל לעשות. מיד צומחת השאלה כמובן, מה קרה? מה השתנה? מה השתנה בין הפעם הראשונה לבין הפעם השנייה? שומע, אבל תכף אנחנו נחזור לבעיה הזאת, שומע בן הדד את הסירוב של אחאב ומודיע לו פעם שלישית, כה יעשון לאלוהים וכה יוסיפו, אם יספוק עפר שומרון לשאלים לכל העם אשר ברגליי. השורה הזאת אנחנו צריכים לפרש אותה. מה הוא מתכוון? נשבע על מה? אז קודם כל נראה, יספוק, יספוק, יספיק, עפר, עפר, שומרון, שומרון, לשאלים, שאלים יש לה כמה משמעויות, צעדים, נכון, לצעדים, לכל העם אשר ברגליי. עפר של שומרון לא יספיק לקפות הרגליים של חייליי. מה הוא מתכוון? יש לי כל כך הרבה חיילים, אבל מה זה עפר שומרון? אוח, הוא נשבע פה להחריב את שומרון. בעברית מודרנית היינו מנסחים את זה ככה: אחרי שאני אכבוש את העיר שלך ואחריב אותה והיא תהיה איי חורבות, היא לא תספיק אפילו בתור מגרש למסדר הניצחון של חייליי. זה פחות או יותר מה שהוא אומר. אין מספיק בשומרון ההרוסה, לא יהיה מספיק אפר לרגלי חייליי. תגובתו של אחאב לשליחי בן הדד, דברו, אל יתעלל חוגר כמפתח. אתם שמים לב, אחאב כאן מטיף מוסר כבר לבן הדד, ומה הוא אומר לו? אל יתעלל חוגר כמפתח. כן? פתגם, מה הפירוש הפתגם הזה? אל יתגאה חוגר חרס בצאתו למלחמה כמי שחשב מנצח והוא מפתח את החגור לאחר ניצחונו. טוב, זה פתגם שגם אנחנו יכולנו ללמוד ממנו משהו בשנים האחרונות. כן? יצאנו למלחמה בדברי רהב בלתי מתקבלים על הדעת של מישהו, שלא נזכיר את שמו כי הוא כנראה כבר חוזר בתשובה, לא שמעתם חדשות אולי, אבל כן, וחזרנו עם זנב מקופל בין הרגליים, ממש כך. וכפי הפתגם הידוע, מלחמות, אנחנו יודעים רק איך הן נפתחות, אנחנו לא יודעים איך הן מסתיימות. יש כאן מילה אחת שהייתי רוצה לעמוד עליה, דברו. מה הכוונה דברו? לא, רוב הפרשנים אומרים דברו אל מלך, אל בן הדד, ואמרו לו, אמרו לו כך וכך. אבל מיוחד הוא רבי יוספי בן כספי, שראיתי שכיוונתם לדעתו, שאומר הכל דיבורים, דברו, הכל דיבורים, אבל אל יתעלל חוגר כמפתח. זה פירוש יפה מאוד. בעצם הדברו הזה הוא דברו אירוני, שהמשמעות האמיתית שלו היא אל תרבו תדברו גבוהה גבוהה. כן? דברו, דברו כמה שאתם רוצים, אבל אל יתעלל חוגר כמפתח. אז אנחנו רואים איך אחאב מתחיל במסע ומתן הזה בהתרפסות או בקניעה גמורה, ממשיך בנימוס לסרב, ומסיים ב... איך נקרא לזה? עמידה זקופה, גאה, שבה הוא לועג לבן הדד על גאוותו, ומלמד אותו פרק בצניעות, ואומר לו אל יתעלל חוגר כמפתח. עכשיו השאלה היא, מה קרה בין השלב הראשון של המסע ומתן לבין השלב השני? זאת שאלה רצינית מאוד. הרי לכאורה ההבדל בין הדרישה הראשונה לדרישה השנייה של בן הדד היא בין תיאוריה לבין פרקטיקה. כלומר, בשאלה קודם הוא אמר, מה כספך עוזבך נשיך ובניך הטובים לי הם, ועל זה, אחאב אמר בסדר, ואז הוא אמר אוקיי, הפרקטיקה תהיה כבר מחר. אני בא, לא אני, השליחים שלי באים לקחת. נו, אז מה אחאב חשב? זה אומר זה לא. מה פירוש לא? הסכמת בתיאוריה? תסכים גם בפרקטיקה. לא מובן. אי אפשר להגיד שבאמת זה כל ההבדל בין הדרישה הראשונה לדרישה השנייה, כי אחאב בפעם השנייה, תסתכלו, הוא אומר ככה, כל אשר שלחת אל עבדך בראשונה אעשה, והדבר הזה לא אוכל לעשות. משמע שאחאב רואה הבדל עקרוני בין הדרישה הראשונה לדרישה השנייה, והוא עדיין מוכן לקבל את הדרישה הראשונה. זה לא שאחאב שינה את דעתו, להפך, הוא אומר, אני עומד מאחורי הסכמתי לדרישה הראשונה, אבל מה שאתה עכשיו מבקש, זה אני לא יכול. נשאלת השאלה, מה בין הדרישה הראשונה לדרישה השנייה? מה? בית עבדיו. כלומר, אתם מכוונים לפירושו של יוסף בן מתתיהו בקדמוניות היהודים שהוא לא נכון. אחאב אומר לזקנים ככה, תראו, אני ויתרתי על כל הדברים שלי, אבל ברגע שהוא אמר בתי עבדיך, על הכבוד שלכם אני לא יכול לוותר. מלא על הכבוד שלי ויתרתי, הכל אני, אבל אליכם לא. מה אני אגיד לכם? והזקנים אמרו לו, כן, רק בגלל זה אל תסכים, לא תבוא ולא תשמע, בגלל התוספת של בתי עבדיך. זה נראה לי לא סביר. מה? מה? לא, אבל בתי עבדיך, הכוונים השרים החשובים שלך, עבדים בהקשר הזה, שרים, פקידים גבוהים. תראו רבותיי, קודם כל את השאלה הזאת שאלו חז"ל, וענו עליה בהרחבה רבה. מה, אנחנו נקרא את כל מדרשי חז"ל? נקרא. יש פה שני מדרשים. אומר מדרש תנחומה לפרשת שמות, כל מי שנוטל עצה מן הזקנים אינו נכשל. תדע לך, כששלח בן הדד אצל מלך ישראל, כה אמר בן הדד כספך וזהבך, ושלח לו מלך ישראל כי דברך אדוני המלך, אני קורא מהר, כי שלח לו פעם שנייה, כי אם כעת מחר שלחת ודאי אליך וחיפשו את ביתך ואת בתי עבדיך, והיה כל מחמד עיניך ישימו בידם ולקחו. שואל המדרש, כל מה שטבע בראשונה אינו חמדה? כלומר, החידוש בדברים של בן הדד, לפי המדרש, זה לא בתי עבדיך, זה לא רציני. אלא כל מחמד עיניך ישימו בידם. זה לא היה כלול בדרישה הראשונה. אומר המדרש, זה כן היה כלול. כי מה זה מחמד? ביקש כסף וזהב, ואין חמדה. שנאמר, הוא בא וחמדת כל הגויים, אם מילאתי את הבית הזה כבוד. ביקש נשים, ואין חמדה. שנאמר, בן אדם, אני לוקח את מחמד עיניך, זה אשתו של יחזקאל. ביקש בנים, והם חמדה, שנאמר, והם מתים מחמדי ביתנם. הווי, כל מה שטבע בראשונה, חמדה. ומה הוא והיה כל מחמד עיניך בפעם השנייה ישימו בידם ולקחו? הווי אומר, דבר שהוא חמדה מתוך חמדה. ואיזו זו? התורה, שנאמר, הנחמדים מזהב ומפז רב. כלומר, מה דורש בן הדד לפי המדרש הזה? את התורה, את ספר התורה. איזה ספר תורה? אני לא יודע. ספר תורה. כיוון ששמע מלך ישראל כך, אמר, אין זו שלי. הדבר הזה של זקנים. מיד ויקרא מלך ישראל לכל זקני הארץ, ויאמר דעונה, וראו כי ראה זה מבקש, כי שלח אליי לנשי ולבנה ולכספי לזרי, ולא מנעתי ממנו. ויאמרו לו כל הזמני, אל תשמע ולא תווה. כיוון ששמע לעצת הזקנים, מיד ויצא מלך ישראל ויח את הסוס ואת הרכב ויקה בארם מכה גדולה. הווי לעולם נמלכים בזקנים. נעזוב את עניין הנמלכים בזקנים, אבל המדרש הזה עונה על שאלה יותר אלמנטרית שהצגנו בהתחלה, במה זכה אחאב? ומה התשובה? הוא הגן על כבוד התורה. הוא שמע לכל הזקנים שעל כבוד התורה אין לוותר. המדרש הבא, שאני לא יודע מה מקורו, כלומר, המקור הוא במדרש הגדול, אבל מדרש הגדול זה אלקוט מדרשי מהמאה ה-13, שמכיל בתוכו המון חומר מדרשי שחלק ממנו נעלם במהלך הדורות. המדרש הזה גם אינני יודע מה מקורו, אבל הוא מופיע במדרש הגדול והוא נושא עליו חותם של מדרש חז"ל. בו הוא רואה שאין לך דור חייב כדורו של אחאב, ואין לך מלך רשע יותר מאחאב. וכששלח בן הדד אל ספר תורה לקחתו, כן, המדרש הזה כבר רואה את זה שהדרישה הייתה לספר תורה כדבר שלא צריך להוכיח אותו, אמר לו, כל אשר שלחת אל עבדיך בראשונה אעשה, והדבר הזה לא אוכל לעשות. אמר לו אחאב, הכל ברשותך והכל שלך, חוץ מספר תורה. באותה שעה עלה ספר תורה ונשתתח לפני הקדוש ברוך הוא. אמר לפניו, ריבונו של עולם, זה שחמל עליי יינתן ביד בן הדד? מיד, והנה נביא אחד ניגש אל אחאב מלך ישראל ויאמר, כה אמר השם, ראית את כל ההמון הגדול הזה, הנני נותנו בידך היום הזה וידעת כי אני השם. כלומר, המדרש הזה ממשיך את הקודם לו, וזה שהוא אומר, לא בגלל הזקנים הוא זכה בניצחון, אלא בגלל הכבוד של ספר התורה שאותו הוא לא היה מוכן לתת לבן הדד. טוב, זה מדרש. כמובן שבפשט להגיד שהיה כאן ויכוח על ספר התורה, זה רחוק מאוד. איפה כתוב ספר התורה? מה פתאום שבן הדד ירצה את ספר התורה? כל זה מדרש שכמו הרבה מדרשים הוא אנכרוניסטי. מה פירוש אנכרוניסטי? ערכים של דורות מאוחרים מסרנסים את המדרש הזה. הגנה על כבוד התורה, ויכוח על התורה, זה דברים שהיו קיימים בתקופת חז"ל, לא בתקופת המקרא. התורה לא עמדה במוקד ויכוחים בין ישראל לאומות העולם בתקופת המקרא. היא כן עמדה במוקד הוויכוחים בתקופת הנצרות, בימי הביניים, גזרו על שריפת ספרי הקודש של היהודים, זה כן, אבל בתקופת המקרא זה נראה רחוק מאוד. אז מה יש לומר בפשט על ההבדל בין הדרישה הראשונה של בן הדד לדרישה השנייה? שיעבוד יפה, זה מה שהפשטנים אומרים, רדק ובעקבות הרדק גם רלבג ובעל המצודות. יש הבדל עקרוני בין הדרישה הראשונה לבין הדרישה השנייה. נקרא את דברי הרדק פה בתחתית העמוד, זה ממש מאיר עיניים. לך אני וכל אשר לי, אומר הרדק, איפה זה לך אני וכל אשר לי? מי אומר את זה? באיזה שלב של המסע ומתן? אחאב בשלב הראשון. לא אמר על דעת שייקח, אלא שיהיה הכל תחת ממשלתו להטיל מס ועבודה עליהם. כלומר, לפחות כך הבין אחאב בשלב הראשון. כשבן הדד אומר, כספך וזהבך לי הוא ונשיך ובניך הטובים לי הם, הכוונה, אני דורש ממך כניעה ושיעבוד. וברגע שאתה תיכנע ותשתעבד, אז כל מה ששלך יהיה משועבד לי. באיזה רמה אנחנו מדברים? ברמה המדינית, אבל לא ברמה פרקטית. כלומר, הרבה עמים היו משועבדים לעמים אחרים, אבל נשאר איזה יחס של שוויון בין העמים, כן? לא, שעבוד של עם אחד לא גרם לכך שבאו וחמסו את המלך והוציאו את נשיו ואת ילדיו ואת כספו ואת זהבו. אבל זה נכון שברגע שאתה מגדיר את היחסים כשיעבוד של עם קטן לעם גדול או עם חלש לעם חזק, אז השיעבוד חל לא רק על הרמה האנושית או הפוליטית או הצבאית. השיעבוד חל על הכל, על הרכוש, כל המדינה וכל אשר לה משועבדים לגורם החזק. וכך הבין את זה אחאב. ראיה שכך הוא הבין את זה, מלשונו של אחאב. ראיה מלשונו של אחאב שהוא הבין את זה כשיעבוד מדיני ולא באופן מעשי ממשי. לא שמעתי עוד תשובה. בסדר, זה עדיין לא אומר שהוא לא הבין את זה, שהוא הבין את זה רק ברמת השיעבוד הפוליטי. היה כאן אחד, אני חושב שהוא התכוון לזה. שימו לב, אחאב אומר, כדברך אדוני המלך, לך אני וכל אשר לי. עליו עצמו הרי לא דובר. שימו לב, בשלב א' אמר בן הדד, כספך, זהבך, נשיך, בניך, על אחאב עצמו הוא לא דיבר. למה אחאב אומר לך אני וכל אשר לי? למה? כי הוא רוצה לומר, אני נכנע וממילא גם כל אשר לי נתון לשלטונך. זה בעצם מה שהוא רוצה לומר. הוא הבין את זה כתביעה לכניעה של אחאב, והמשמעות שלה שאחאב וכל אשר לו יהיו תחת שלטון ארם, ולזה הוא הסכים. ולכן הוא אומר, לך אני, ומכוח זה שאני נכנע, ממילא כל אשר לי. ממשיך הרד"ק, אני ממשיך לקרוא את הרד"ק.
יכול להיות שהוא הבין מה בן הדג מתכוון, הוא בעצם מנסה לדחות ולצמצם?
זה יכול להיות, אבל בשביל זה צריך פסיכולוג. אני לא מוסמך לענות על השאלה הזאת. כלומר, בינתיים יש לנו את המילים. ובכן, לך אני וכל אשר לי, לא אמר על דעת שייקח, אלא שיהיה הכל תחת ממשלתו להטיל מס ועבודה עליהם. והוא שלח לו אחר כך ואמר, מי תיתן? ועכשיו תשימו לב, זה מאוד מדויק. בן הדד הבין את הטעות של אחאב. הוא הבין שאחאב כאן לא הבין את משמעות הדרישה. לכן הוא שולח לו פעם שנייה ואומר, כה אמר בן הדד למור, כי שלחתי לך למור כספך וזהבך ונשיך ובניך, לי תיתן. לא לי הם, אלא לי תיתן בפועל. כלומר, מה שאמרתי לי הם בפעם הראשונה, על דעת כן אמרתי, כי מעתה תיתן אותם. איך? אם כעת מחר אשלח את עבדיי, זה גומר. וזה היה בין הדברים הראשונים והאחרונים. ומפני זה מעין אחאב והזקנים בדבריו האחרונים. ונדלג לפסוק ת', והדבר הזה לא אוכל לעשות, שתחפש את בתינו ותיקח את כל המחמד והנשים והבנים הטובים, זה לא. אלא מה ששלחת בראשונה, שיהיו לך תחת ממשלתך. הדבר ההוא אעשה ואשמע לך בדבר ההוא. אני חושב שזה יפה מאוד. זה גם מדויק. ראינו שני דיוקים שמחזקים את התפיסה הזאת. א', זה שאחאב אומר לך אני, כשבעצם עליו לכאורה אף אחד לא דיבר, וב' כשבן הדד בפעם השנייה אומר לי תיתן במקום לי הם. הוא אומר לו כאילו לא הבנת, כשאמרתי לי הם התכוונתי לי תיתן. אוקיי, עכשיו אנחנו יודעים מה בין הדרישה הראשונה לדרישה השנייה. לא, מחמד עיניך, זה באמת הכוונה בדיוק למה שהמדרש אומר. כספך, בסדר, מותר לו לומר עוד פעם, אבל לכלול את זה בשם אחד. כל הדברים האלה זה מחמד עיניו באמת. כסף, נשים, בנים, הכל, זה מחמד עיניו. עכשיו השאלה היא... מה? אבל הוא לא מדבר איתו על האדמה, הוא מדבר איתו על... הוא מסורש את מה שהוא רוצה, מה?
זה למה אותי זה החיפוש,
זה לא החיפוש, זה הלקיחה. לא, טוב, תראה, אנחנו קראנו עכשיו את הרד"ק, אנחנו מדברים על הרד"ק, לא מחפשים פירוש אחר. הפירוש של הרד"ק נראה לי אמיתי וטוב, אבל נשאל את השאלה, כיוון שיחסי הכוחות בין ישראל והרם היו, זה קטן לומר לטובת הרם, המצב היה לאחר הייאוש. אז מה ראו הזקנים ומה ראה אחאב עצמו לדרישה השנייה להגיד זה לא? זה צריך סיבה. בסדר, יש הבדל עקרוני בין הדרישה הראשונה לדרישה השנייה, צודק רד"ק, אבל למה הדרישה השנייה מעוררת התנגדות כזאת כשהדרישה הראשונה התקבלה? הזקנים אגב לא מעבירים ביקורת על זה שהוא קיבל את הדרישה הראשונה, הם אומרים לו, זה לא, הדרישה השנייה לא באה בחשבון. למה?
זה השפלה, זה כבר יותר גרוע מאשר...
אין שום ספק. הכוונה של בן הדד פה היא להשפיל את כבודם של ישראל, להשפיל את כבודו של מלך ישראל, ויש דרישות כאלה שהן חורגות מכללי המשחק ביחסים בינלאומיים, ועם בן חורין אינו רשאי לקבל דרישה כזאת, אפילו אם הדבר יעלה לו במלחמה מאוד קשה. וזה מה שאומרים הזקנים. יש גבול להשפלה, יש גבול. הדרישה של כניעה היא דרישה רגילה ביחסים בין עמים. עם חזק דורש מעם חלש להיכנע. כלומר, פעם זה היה ככה. זה לא מצחיק. עם חלש, עם חזק מבקש, דורש מעם חלש להיכנע. וכניעה חלה על כל הרכיבים, על בית המלוכה, על הרכוש, הכל כנוע. אבל לשלוח את העבדים ולהוציא מבית המלך את הבנים, את הנשים, את הכסף והזהב ולהעביר אותם לארם, זה דבר שלא קיים ביחסים בין עמים, אפילו בין עם חזק לעם חלש. וכשזוהי הדרישה, מגמתה היא להשפיל עד עפר. ועם בן חורין לא יכול להסכים לדרישה כזו. וזה מה שאומרים לזקנים. דומה מאוד למלחמת יבש גלעד, כשמלך בני עמון, הם נכנעים לו, כמו אחאב. הם אומרים, עבדיך אנחנו, אנחנו מוכנים להיכנע. הוא אומר, לא, אני אקבל את הכניעה שלכם, רק בנקור לכם כל עין ימין. ושמתי החרפה על כל ישראל, זה מסורה שם, ושמתי החרפה על כל ישראל. ואז הם אומרים לו, אם זה ככה, תן לנו 7 ימים להתייעץ. ואז שאול מגייס את הצבא, אני מזכיר מה קרה כשהשליחים של יבש גלעד הגיעו לגבעה, לעירו של שאול, וכולם שמעו את הסיפור הזה. בחרו כולם. עד לאן הגענו? לעבר השפלה לאומית הגענו. ואין מי שיושיע. ואז רוח השם לבשה את שאול, והוא גייס את הצבא, וניצח את נחש מלך בני עמון. אז זה אותו דבר, באמת המקומות מאוד דומים. לא דוד מגלח. חנון בן נחש מגלח את הזקן, הוא לא מגלח את הזקן, הוא מגלח חצי זקן, וזה עילה למלחמה. יש בהיסטוריה מלחמות, מלחמות שבאמת נבעו ממעשה השפלה. זו דוגמה מצוינת, כן? אז גילח חצי זקן, בגלל זה יוצאים למלחמה? התשובה היא כן. אלג'יר נכבשה על ידי צרפת בגלל שמלך אלג'יר סתר לחיו של שגריר צרפת. אז צרפת אמרה ככה, סתירת לחי, כובשים את אלג'יר. ההבדל הוא שצרפת הייתה חזקה יותר מאלג'יר, אז היא יכלה להרשות לעצמה את זה. החידוש אצלנו זה שאחאב הוא חלש. הוא אומר, על זה אין לוותר. הזקנים, זה אי אפשר ובאמת יוצאים למלחמה. עכשיו, מה הסיכוי לנצח במלחמה כזאת, ביחסי כוחות איומים לטוב כל כך? אז זה מה שאחאב אומר לו, אל יתעלל חוגר כי נפתח. כלומר, אחאב אומר פה, נראה עוד. ימים יגידו. עוד דבר צריך לומר, שהמוטיבציה של ישראל להילחם מול דרישה משפילה כל כך, גוברת. זה נותן סיכוי, רבותיי, כי יחסי כוחות נמדדים לא רק בטנקים ובמספר חיילים, אלא במוטיבציה, בתחושה פנימית של הצבא ושל העם. כידוע. או לא כידוע. ובכן, האם ניתן ליצור זיקה בין הפשט לבין הדרש? האם ניתן למצוא איזה מכנה משותף בין הפשט של רד"ק, כמו שקראנו אותו, לבין המדרשים שקראנו בצד שמאל למעלה? יפה. בסך הכל הם אומרים אותו דבר, בלשון אחרת, במושגים אחרים, אבל הרעיון המרכזי הוא אותו רעיון. הגנה על כבודם של ישראל זאת הגנה על כבודו של אלוהי ישראל. וגם ההפך. הגנה על כבודו של אלוהי ישראל זה הגנה על כבודם של ישראל. מצאנו את הדבר הזה בפרשת השבוע, ברגע זה עלה בדעתי. השם אומר למשה, נקום נקמת בני ישראל מן המדיינים. כלומר, אני אומר הקדוש ברוך הוא דואג לכבודכם. הם גרמו לכם מגפה מדיינים במכליהם. אני רוצה שתנקמו מהם את נקמת בני ישראל. מה אומר משה לאלה שיוצאים למלחמה? לנקום נקמת השם במדיין. שהרי המדיינים פגעו בהשם. הם גרמו לישראל לעבוד עבודה זרה, ועצם המגפה שהם עשו בישראל היא בעצם פגיעה בהשם. כלומר, אין הבחנה בין כבודו של השם לכבודם של ישראל באופן רגיל. ולכן, הפגיעה שבן אדם רוצה לפגוע בכבודם של ישראל, והפגיעה שלפי המדרש שהוא רוצה לפגוע בתורה, אין ביניהם הבדל עקרוני. יתרה מזאת, ייתכן שהרצון של בן אדם להשפיל את ישראל כל כך, נשאל באמת ממה הוא נובע. מה, ככה נהג בן אדם ביחס לכל אויביו, או רק ביחס לישראל? יכול להיות שביחס לישראל הייתה כאן איזה באמת, איזושהי תחושה של עם יהיר, נבדל, שיש לו תורה שמבדילה אותו מכל, אפילו בזמנו של אחאב, כן? ולכן הפגיעה מכבודם של ישראל יכול להיות שביסודה היא נובעת מהתורה של העם הזה, שמבדילה אותו בינו לבין העמים האחרים. ולכן ההבדל הוא לא כל כך גדול בין הפשט והדרש. הוא גדול מבחינה פרשנית, אבל מבחינה רעיונית זה לא הבדל מאוד גדול. כל זה מאוד חשוב, מכיוון שכל הדברים האלה נותנים לנו תשובה נוספת לשאלה שבה פתחנו את השיעור. מה הייתה השאלה? במה זכה אחאב לנצח את בן הדד בהדרכה של נביא, בבשורה מראש שהנביא מבשר לו על הניצחון הזה, במה זכה אחאב? אז לא רק בגלל מה שאחאב היה בפרק י"ח על הר הכרמל, אלא בגלל מה שאחאב בפרק שלנו, בפרק כ', התנהגותו, אני לא רוצה להגיד הגאה, כי זה עלול להישמע לא טוב, אבל עמידתו על כבודם של ישראל, נכונותו לצאת למלחמה כנגד השפלה של עם ישראל, שבעצם זה גם השפלה שלו, הוא ועם ישראל מבחינה זאת זה אחד. קבלת הצעת הזקנים, שמופיעה פה כזכות גדולה לאחאב, כל הדברים האלה מקנים לאחאב זכות לנצח במלחמה. גם מלך רשע, כשהוא עומד על כבודם של ישראל, זכות היא לו, והוא ממלא את תפקידו בנאמנות. גם מלך רשע, כשהוא יוצא למלחמה במצב כזה, ניתן לומר עליו שהוא מוסר את נפשו למען כבודם של ישראל, שעל כך הוא מופקד כמלך, ועל כן הוא זכאי לניצחון. אנחנו ממשיכים וקוראים את הפרק. מה מה? מיד, עכשיו בדיוק הגענו לשם. והנה בא הנביא ואומר לאחאב, כן, והנה נביא אחד ניגש אל אחאב, פסוק י"ג, ויאמר כה אמר אדוני, ראית את כל ההמון הגדול הזה, הנני נותנו וידך היום, וידעת כי אני אדוני. טוב, אם הוא כל כך זכאי אחאב, אז מגיע לו גם שנביא יבוא ויגיד לו את זה. מצא חן בעינינו ההתנהגות שלך, הקדוש ברוך הוא שמח בהתנהגותך, והוא מעניק לך ניצחון. ובזה תדע. שהוא באמת, בזה שתדע מראש על כך, תדע באמת שהכל תלוי בהשם, כמו שהוא אומר הנביא, וידעת כי אני השם. אבל אחאב שואל שאלה קשה, ויאמר אחאב, במי? מה פירוש במי? מה במי? במי מה? במי יבוא הניצחון? הוא לא, לא שהוא לא מאמין, לא. הוא שואל, תגיד לי, בואו נגיד את הדברים בצורה ברורה. במצב כזה כמו שאחאב נמצא, לא מספיק שהנבואה תבוא ותגיד לו אתה תנצח. היא צריכה להוסיף משהו ולהגיד איך תנצח. כי יחסי הכוחות הם כאלה שלהגיד אתה תנצח, אבל מה אני צריך לעשות? מי יביא את הניצחון? ואיך הוא יביא את זה? מה? הנבואה פה חייבת לא רק לבשר אלא גם להדריך. והראיה שבאמת כך הם פני הדברים, שתשובתו של הנביא היא בשם השם, פסוק י"ד, ויאמר כה אמר אדוני בנערי שרי המדינות. מי זה נערי שרי המדינות? הפרשנים אומרים דברים זה בכל וזה בכל, אבל כמדומני שאנחנו רשאים לומר דבר אחד, שהם כנראה חבר'ה צעירים. שרי המדינות, יש כאלה שמפרשים שזה נציבים, מושלים, אזוריים, שהבנים שלהם התחנכו בפנייה צבאית בשומרון. נערי שרי המדינות, כנראה שהם צעירים. ואז מה בעצם אומר הנביא? לא בחיילים המנוסים, הוותיקים, אלא הניצחון יינתן באמצעות נערי שרי המדינות. עדיין לא נגמרה הדרכה הנבואית, ואחאב שואל עוד שאלה, ויומר, מי יאסור מלחמה? וזה גם שאלה קצת מוזרה, מה פוש מי יאסור מלחמה? מה? מי יהיה היוזם של פרוץ המלחמה? עכשיו כאן אני רוצה שתבינו, מה פוש מי? בן הדד כבר עשה את מה שהוא עשה, הוא הטיל מצור על העיר שומרון. הנטייה בימי קדם במצבים כאלה של כוח צבאי חלש אבל מוגן בחומות הייתה להתכנס בתוך החומות ולהגיד, בבקשה תנסו לכבוש את העיר. הכיבוש עיר מוקפת חומות חזקות הייתה משימה קשה ביותר בתקופת המקרא. אנחנו עוד לפני האמצעים הטכנולוגיים של הרומאים, כן? שהיו להם כל מיני מכשירים, שכחתי את שמם. לא, בליסטרות זה לא הדבר ש... איל, האיל, כן. עוד לא היו אמצעים לנגח את החומה ולהפיל אותה, והמלחמות על עיר מוקפת חומה היו מלחמות מצור. המצור היה יכול להימשך לפעמים חודשים ולפעמים אפילו שנים. וכיבוש העיר היה בדרך כלל כאשר הרעב והמחלות גרמו לכך שהעיר נכנעה. זה לוקח הרבה זמן, וכמו שאמרנו, מלחמות יודעים איך הן מתחילות, לא יודעים איך הן מסתיימות. המחלות יכולות לפגוע לא רק בתושבי העיר המצורה, אלא גם בצרים על העיר, ודברים כאלה קרו הרבה בתנ"ך ובעולם העתיק, שמצור שהיה נראה כאילו אין סיכוי לעיר להינצל ממנו, היא בסוף ניצלה. מספיק מגפה דיזנטריה אחת כדי שצבא שלם יברח. ובכן, השאלה הייתה מי יאסור המלחמה? הכוונה היא, מה אני צריך לעשות? לחכות, להיות בהמתנה, להסתגר בתוך חומות העיר, כמו שהיו נוהגים רבים ממלכי אומות העולם וגם ממלכי ישראל, שכשבאים לצור על העיר הם נכנסים פנימה, מתכנסים, סוגרים את החומות, שמים שומרים וזהו. או שאני צריך לעשות פעולה יזומה. אומר לו הנביא, מי יאסור המלחמה? אתה. מה משמעות הדבר? אל תסמוך על החומות שלך ותתכנס פנימה, אלא צא החוצה להתקפה. באמצעות מי? מזכיר? נערי שרי המדינות. תוכנית פעולה שלמה. גם מי ייזום את המלחמה ויצא מחוץ לחומות, גם באיזה כוח צבאי הוא ישתמש. אתה תאסור את המלחמה, אתה תהיה היוזם, והכוח הצבאי שתשתמש לנערי שרי המדינות. נראה על מה מדובר. ויפקוד את נערי שרי המדינות, והיו 232. 232 נערים, צעירים, כמו שאמרתי, והם צריכים ליזום מלחמה בעם עצום. אני מזכיר לכם את פסוק א', בן הדד מלך הרם קבץ את כל חילו, 32 מלך איתו וסוס ורכב. 232. מה פשר ההדרכה הנבואית לאחאב? מה רוצה הנבואה לומר פה לאחאב? דומה לגדעון אבל לא בדיוק. אז שיגיד לו, הניצחון בידי השם, השם יילחם לכם ואתם תחרישון. תשלבו ידיים, תשבו בתוך העיר, ואבני ברד עם אש בתוכם יקו את החיל הארמי, והחיל הארמי ינוס על נפשו. זה לא מה שאומרים לאחאב. לא אומרים לו, השם יילחם לכם ואתם תחרישון. אומרים לו, אתה תאסור, בדיוק להפך, אתה תאסור המלחמה, ואתה תעשה זה בכוח צבאי שאני אומר לך מהו. 232 נערי שרי המדינות. אבל מה פשר ההוראה הנבואית פה שניתנת לאחאב?
32
נגד המלכים, ו-200 כולה השפלה של מי? אני לא מבין מה השפלה. הרי זה מעשה לשלוח 232 נערים צעירים אל פני האויב, זה מעשה התאבדות. אז מה, איזה ברכה יש פה לאחאב? כן, רבותיי, הנבואה פה מורה לאחאב כיוון פעולה שכמותו מצאנו גם אצל גדעון, שגם שם הקדוש ברוך הוא מנחה את גדעון לדבר די דומה, ואותו אורך מחשבה אנחנו מוצאים גם אצל יונתן ונוסף אליו במלחמה נגד הפלישתים, ששם זה בלי נבואה. המורה האחרון שהורה לנו בדור האחרון את סגנון הפעולה הזה היה אורד וינגייט, והוא למד את זה מהתנך. אורד וינגייט, אורד וינגייט היה קצין בריטי שנשלח על ידי הבריטים לאמן את הפלמ"ח או את פלוגות הלילה, כן? והוא אחראי על זה שבצהל עדיין קיימת רוח לחימה בלתי קונבנציונלית. כלומר, הוא בעצם אבי היחידות המיוחדות, הייתי אומר. למה פלוגות הלילה? כי הוא, בקיצור, הרעיון היה הרעיון של הנבואה, והוא גם הרעיון שאורד וינגייט חינך את החיילים על פיו, שניצחון ניתן להשיג על ידי פעולות מפתיעות, יזומות, בלתי צפויות, של כוח קטן ביותר, שאם הוא מבין את נקודות התורפה של האויב העומד מולו, הוא יכול להשיג ניצחון. רגע, לאט לאט. עכשיו, מה אומר בעצם, מה אומרת הנבואה לאחאב? אין שום סיכוי באמת להינצל מכוח כזה. צריך למצוא נקודות תורפה. עצם הדבר שאומרים לו, קח את ה-232 נערי שרי המדינות, ותיזום איתם במלחמה, זאת בעצם הוראה לאחאב לחשוב בצורה בלתי קונבנציונלית. אי אפשר באמת לצאת עם 232 ולנצח צבא של 32 מלכים. זה לא מעשי. צריך להיות מתוחכמים. צריך לחשוב מה עושים. צריך להבין מה שהנבואה אומרת פה לאחאב, זה מה שהשם אומר לגדעון. כשגדעון מגייס צבא והקדוש ברוך הוא אומר לו, שחרר את החיילים, זה הרבה מדי. והוא משחרר, עוד פעם הקדוש ברוך הוא אומר, הרבה מדי. בסוף נשארים לו מספר די דומה, 300 חיילים בלבד. עכשיו, למה? כי מה שהורה הקדוש ברוך הוא לגדעון ומה שמורה פה הנבואה לאחאב, זו תורה מאוד פשוטה. הצבא שיש לך איננו מספיק כדי לנצח את הארמים פה ואצל גדעון ואת המדיינים. יחסי הכוחות הם לרעתך. אז מה עושים כשיחסי הכוחות הם לרעתך? הולכים לכיוון לגמרי שונה ומפתיע, שבו יחסי הכוחות אין להם יותר משמעות. אצל גדעון, 300 האנשים שלוקח אותם גדעון, אני מזכיר את התרגיל המופלא של גדעון, לא יצאו להילחם. הם באו עם לפידים, מחוסים בקדים, עטפו את המחנה של מדיין משלושה כיוונים, השאירו כיוון אחד לאפשר להם לברוח, באמצע הלילה, כשכולם ישנים, ניפצו את הקדים בבת אחת, ואז התגלו 300 אבוקות מהירות מסביב למחנה, וקריאה מהדהדת, חרב להשם ולגדעון. וזה באמצע השינה. התרגיל הוא כל כך מדהים, נועז, לא צפוי, בעל אפקט פסיכולוגי רציני ביותר, שהתוצאה שלו הייתה מיד בריחה מבוהלת של המדיינים, שלא ידעו בלילה מה עומד מאחורי הלפידים האלה. כל לפיד בטח זה גדוד, 300 גדודים מקיפים אותם, מאיפה הם באו? ומיד הייתה מנוסה מבוהלת. כלומר, כשיחסי הכוחות הם לרעתך, אל תנסה לשפר את המצב על ידי גיוס של עוד כמה מאות חיילים, עוד כמה אלפי חיילים, זה לא יעזור. אתה חייב לחשוב מחשבה שונה, משוחררת מכל מה שאתה רגיל. מי חשב אגב את המחשבה הזאת על ה-300 הלפידים והקדים? זה היה גדעון. הקדוש ברוך הוא לא אמר לו מה. הוא אמר לו, אני רוצה להושיע אתכם עם 300 איש. זה מה שהקדוש ברוך הוא אמר לו. איך? זאת כבר בעיה שלך. כשאתה יודע שיש לך רק 300, אז אתה כבר תחשוב על משהו יוצא דופן, על משהו לא שגרתי. וזה באמת מה שקורה. התוכנית היא של גדעון. ההגדרה של המצב היא של הקדוש ברוך הוא. עכשיו אנחנו עוברים אלינו. גם אצלנו הדבר מאוד דומה. כן? הנבואה אומרת לאחאב, אתה תיזום את המלחמה. איך עם 232? זהו. מכאן מתחיל התפקיד של אחאב. עכשיו, הנקודה היא תמיד למצוא את נקודת התורפה אצל האויב. מה הייתה נקודת התורפה של המדיינים? מה? של המדיינים, פחד עצום מגדעון. אתם זוכרים את החלום? גדעון לומד שנקודת התורפה, והקדוש ברוך הוא שולח אותו בלילה לשמוע את החלום ואת פתרונו. ומזה לומד גדעון שהמדיינים מאוד יראים מפניו. למה הם יראים מפניו? כי כל התרגיל הזה של שחרור חיילים היה בלתי מובן להם. משהו קורה, מתבשל שם משהו. הם לא תיארו לעצמם שהמשהו הזה הוא באמת השתחררות מכל כוח צבאי. הם מכינים לנו הפתעה, והם היו מאוד פחדו מגדעון. את הפחד הזה מנצל גדעון באמצעות 300 חיילים עם הלפידים והכדי החרס. האם ניתן להגיד על הרמים שהם מפחדים מאחאב משהו דומה לגדעון? בשום פנים ואופן, להפך.
שעננים,
בדיוק. שעננים, בוטחים בעצמם, גאווה. מאיפה אנחנו יכולים לראות את זה, את הגאווה של הארמים? משבועתו של בן הדד. אם יספוק עפר שומרון לשאלים לעם אשר ברגליי, הוא בטוח בניצחון. אחאב אומר לו, אל יתעלל חוגר כי מפתח, אבל מבחינתו הוא כבר מפתח. רואים את זה גם בהתנהגות שלו. הוא לא נמצא בכלל בשדה המלחמה. הוא לא שיקור. כתוב שהוא ו-32 המלכים יושבים ושותים בסוכות. זה מה שכתוב. ואת הפקודות הוא נותן בשלט רחוק. שימו. הוא אפילו גם לא מטריח. אני שאלתי שימו מה, וכולכם אמרתם מצור. אז למה הוא לא אמר שימו מצור? כי זה חבל להשחית מילים, חבל על הזמן. שימו. הביטחון המופרז, הגאווה, השעננות, ממש צועקים בהתנהגות של בן הדד. גם זאת נקודת תורפה. נקודת תורפה זה פחד של האויב ממך. נקודת תורפה זה גם שעננות של האויב מתוך ביטחון מוחלט שהוא ינצח אותך. גם זה צריך לדעת לנצל. ועכשיו נראה מה הייתה התוכנית של אחאב, איך לנצל את השעננות הזאת. את 232 האיש, נערי שרי המדינות, שולח אחאב באיזה שעה? בצהריים, באמצע היום. הפוך מגדעון. מדוע? כי מי שבא לנצל פחד, אז הלילה הוא הזמן המתאים לפעולתו. כי בלילה גדול הפחד יותר מאשר ביום. מי שמנסה לנצל שעננות, דווקא היום מתאים לו. בצהריים. למה? מכיוון לא, בצהריים, שלף שלום זה אולי בן הדד, אבל החיילים בשטח לא ישנים, לא ינום ולא ישן שומר הרם. בצהריים לא מצפים בדיוק שיצאו באמצע היום מולם נערים צעירים. באמת היה בלתי צפוי, אנחנו יכולים לראות. ויצאו בצהריים, ובן הדד שותה שיקור בסוכות, הוא והמלכים 32 אלה חוזר אותו, ויצאו נערי שרי המדינות בראשונה. ליוצאים מהעיר 232 נערים צעירים באמצע היום חשופים. וישלח בן הדד ויגידו לו למור, אנשים יצאו משומרון. זה הפסוק קצת קשה, מה זה וישלח בן הדד? היה צריך להיות וישלחו אל בן הדד ויגידו לו למור, אולי זאת באמת הכוונה. אנשים יצאו משומרון. מה הם אומרים לו? הם לא אומרים לו חיילים, לוחמים, אנשים. והם לא אומרים גם לאיזה מטרה. הם יצאו משומרון למטרה לא ברורה. היא לא עולה לדעת שהם יצאו להילחם. יכול להיות שהם יצאו להיכנע. יכול להיות. לא יודעים. אנשים יצאו משומרון. תן לנו הוראה. וכאן באה פקודתו המופתית של בן הדד. ויאמר, אם לשלום יצאו, תפסו חיים. ואם למלחמה יצאו, חיים תפסו. המשפט הזה, הפרשנים שואלים, למה הוא חוזר פעמיים? כיוון שההוראה היא אחת, אז אפשר היה להגיד, בקיצור נמרץ, תפסו חיים, או חיים תפסו, זה לא משנה. אבל הוא אומר את זה פעמיים, אז למה הוא כופל את דבריו ללא צורך? את זה שואלים כמובן, רדק והמלבים, כל אלה ששואלים על כפילות. אבל יש כאן שאלה עניינית גם. למה אם למלחמה יצאו חיים תפסו? איזה היגיון יש בזה? אם למלחמה יצאו, תלחמו ותהרגו אותם. לא מובן מה הוא רוצה. והמלבים אומר ככה. צריך לשים לב, המלבים הרי כידוע אין אצלו כפל עניין במילים שונות. הרד"ק אומר כפל עניין במילים שונות. המלבים אין אצלו דבר כזה. זה אומר ככה. אם לשלום יצאו, אז אולי תחשבו שאפשר לשחרר אותם? אז החידוש הוא לא. תפסום, חיים. העיקר זה תפסום. אם למלחמה יצאו, אז שמה תחשבו שתהרגו אותם? אז כאן החידוש הוא לא. חיים, תפסום. אבל הוא לא מסביר למה. למה צריך לתפוס אותם חיים? לפעמים אתה תופס מישהו כדי לחקור אותו. אני לא צריך את כל ה-232, תתפוס חייל אחד, שניים. למה חיים תפסום? פלפולים שונים נאמרו כדי ליישב את הדברים התמוהים האלה, עד שבא טור סיני בספרו פשוטו של מקרא, ואמר, צריך לתקן את הגרסה כמובן. איך לתקן את הגרסה? אם לשלום יצאו תפסום חיים, ואם למלחמה יצאו, תפסום והרגו, הרגו, או תהרגו. כך הוא מציע לתקן את הגרסה. זה בוודאי, אם טור סיני היה באותו מקום, כך הוא היה אומר. והוא צודק, זה מה שהיה צריך לומר. למה טור סיני אומר שחייבים לתקן את הגרסה? אתם יודעים, זה טור סיני. פרופסור טור סיני, נפתלי טור סיני, היה מגדולי הבלשנים שקמו בדורות האחרונים. אדם מוכשר ביותר, שערך את מילון בן יהודה, וכמעט כל ההערות במילון בן יהודה הן שלו. אדם חריף שכל באופן בלתי רגיל, שהחליט פעם לאסוף את כל תיקוני הגרסה שהוא מציע לתנ"ך בסדרה של שישה כרכים שנקראים פשוטו של מקרא, לא פחות ולא יותר. עכשיו, באמת נראה למה הוא אמר את זה. הוא אמר את זה בגלל שהמבנה התחבירי של המשפט מחייב את זה באמת. למה? כי המשפט בנוי על ניגוד. אם כך, אז כך, ואם אחרת, אז אחרת. זה בעצם מה שצריך להיות המשפט. הוו של ואם זה וו הניגוד. אם לשלום יצאו תפסום חיים, ולעומת זאת, אם למלחמה יצאו, אז אומר טור סיני, התרגום זה הפוך באמת. כמו ההיפוך בין שלום למלחמה, אז כך גם ההיפוך בין חיים להרוגים צריך להיות. הוא צודק, זה מה שמתחייב, זה מה שמתחייב ממבנה המשפט, זה מה שמתחייב מההיגיון ומהסיטואציה. הכל מחייב את טור סיני. אבל לא כתוב ככה, זה בעיה אחת קטנה. כתוב תפסום חיים, חיים תפסום. היום כבר לא נוהגים, חוקרי המקרא, גם אלה שמתקנים גרסאות, הם עושים את זה בדרך כלל רק כשיש להם תרגום עתיק שאומר ככה, כתב יד שאומר ככה, איזושהי אסמכתה. היום כבר לא נהוג לעשות את מה שטור סיני עשה, להשתולל ולהציע על ימין ועל שמאל מאות ואלפי תיקוני גרסאות רק מהסברה. אבל תראו מה הבעיה שלו. חוץ מהתיקון גרסה שאין לו שום אסמכתה, הוא פשוט החמיץ את כל הסיטואציה. וזה כל כך חבל. העצלות הזאת של אפשרות לתקן גרסה במקום לנסות להבין את הגרסה, כל כך חבל. עכשיו נסביר בדיוק במה דברים אמורים. כאן צעקו כל הזמן צעקה צודקת. צריך לראות מי אומר את הדברים האלה ובאיזה מצב הוא נמצא. עכשיו אני מזכיר לכם, מהבוקר יושב בנדד עם 32 המלאכים העוזרים לו בסוכות ושוטים. איפה זה כתוב? לא, לא, מהבוקר אני אומר. איפה זה כתוב? מה? י' ב' והיא כשמוע את הדבר הזה והוא שוטה, הוא והמלאכים בסוכות. זה עוד בוקר, זה התחלת היום. והיום הרי לבדיו שימו. אוקיי? מה הם שותים שם בדיוק? קוקה קולה? סתם שתייה, זה משתה, זה לא, הם עושים משתה. זה חלק מאותה גאווה שדיברנו עליה. הוא לא צריך להיות בשדה הקרב, הוא יושב ועושה משתה עם הקולגות שלו. זה אומר, שימו, וישימו. אבל בינתיים עבר זמן, הגענו לשעת הצהריים, והנה אומר לנו המקרא בפסוק תתוו, ויצאו בצהריים, מי יצאו בצהריים? 232 לרסרי המדינות, והוא מקדים כדי שתבין מה ילך בהמשך, מקדים לך הכתוב ואומר, ובנדד שוטר שיקור בסוכות ובהמלכים 32 מלך עוזר אותו, לא ברור מה הם עוזרים לו, אולי הם עוזרים לו לשתות. מהבוקר הם כבר שותים, חצי יום הם נמצאים במשתה, אז הם כבר שיקורים, הוא וכולם שיקורים, משתה של שיקורים. השכרות הזאת היא המפתח להבין את מה שאנחנו קוראים בהמשך. למלך השיקור מדווחים, יצאו אנשים משומרון. עכשיו כאן יש שתי אפשרויות להגיד מה קרה. קודם כל, בשכרות במצב בינוני, אדם עלול פשוט להתבלבל במילים שלו. כלומר, הוא באמת רצה להגיד את מה שטור סיני אמר, אבל יצא לו לא טוב. ואז הוא בונה משפט עם ניגוד בין שני חלקיו, אבל התוצאה זהה בשני המקומות, והניגוד הוא רק בסדר המילים, כן? נשאר איזה ניגוד, כאן הוא אמר תפסום חיים, זה טוב רע, אבל אם ככה, אז ההפך, חיים תפסום, זה הניגוד. וזה יכול להיות באמת תאונה של שיקור, כן? שהוא, מה שהוא אומר זה לא בדיוק מה שהוא רצה לומר, יצא, התבלבל לו. אבל חז"ל מתארים את השיקור ואומרים כך, שאדם ששתה כוס אחת אומר כך וכך, שתה שתיים, שתה שלוש, הוא כבר אומר מי, הרי אני גיבור כערי, מי כמוני. כלומר, בימינו היינו אומרים אדם עולה לו לראש, לא אדם, האלכוהול עולה לו לראש, והוא רואה את עצמו כבר כגיבור גדול. ואז יכול להיות שבאמת בנדד התכוון למה שהוא אמר, והוא מנסח את הדברים בצורה כזאת כאילו תוך כדי דיבור הוא אומר להילחם בהם, ולא מכבודי, אני דורש מכם לתפוס אותם חיים בין כך ובין כך, אל תלחמו, אני רוצה את כולם בכלובי. שזאת כמובן זה שגיאה צבאית נוראה ואיומה, אבל היא נובעת מגאוותו של אדם שיקור, שאומר אין זה מכבודי להילחם באנשים שיצאו משומרון, אפילו אם יצאו למלחמה אני רוצה אותם בחיים. אדם פיקח לא היה אומר דבר כזה, אבל אדם שיקור יכול לומר דבר כזה. כלומר, הפקודה הזאת היא מה שהתנ"ך מתאר פה, סיטואציה קומית. אבל טור סיני שהיה יקה, לא היה לו כנראה חוש הומור. אני לא צוחק. יש פה יקים, אני מקווה שהם לא נעלבים, אבל הייתה בעיה בחוש ההומור שלו כנראה. ותראו איך האפשרות לתקן גרסה מסתירה ממנו את כל הבנת הסיטואציה. עכשיו אני רק רוצה להזכיר שחז"ל אומרים במסכת אבות, יין של צהריים הוא אחד מן הדברים שמוציאים את האדם מן העולם. והנה יין של צהריים, הוציאו אותו מן העולם. ויש לנו פסוק בספר משלי שאומר, אל למלכים שתו יין, אל למלכים או אל הרוזנים שתו יין, ולמלכים אי שחר. כלומר, מלכים לא צריכים לשתות בכלל, גם בבוקר וגם בערב, כי הם צריכים להיות צלולים למלכתם בהנהגת העם. הבעיה הייתה שבן הדד היה עם הארץ, הוא לא קרא פרקי אבות ולא למד פרקי משלי, ותראו מה הוא עושה פה, הוא גם מלך והוא גם בצהריים, הוא עובר גם על הפסוק במשלי וגם על המשנה באבות, ותראו איזה תוצאות קשות היו לדבר הזה מבחינתו.
לכבוש.
לשיחות. זה נכון. אני רק הוספתי, חוץ מהגאווה שלו, אני מבין שהשיעור נגמר ורק חצי שיעור בידינו, אין אדם יוצא מהשיעור וחצי תאוותו בידו. ובכן, זה נכון מה שאת אומרת, הגאווה היא גם זאת שגרמה לו לשתות לשוחרה, אני רק רוצה לסכם את הדברים ולומר משפט אחד, אני זוהר כבר בא לסיים את השיעור שלי. תראו, התוכנית של אחאב הייתה תוכנית נועזת ביותר. אחאב הבין את הדרכת הנבואה שבסיטואציה הזאת יש ללכת לתוכנית בלתי שגרתית, כמו של גדעון, אבל בתוך ניצול נקודת התורפה של הגאווה והביטחון העצמי המופרז של בן הדד. ובאמת זה הצליח לו, אבל זה הצליח לא רק בגלל שהתוכנית שלו הייתה באמת יפה, אמיצה, אלא גם בגלל שהקדוש ברוך הוא הוסיף משהו שאחאב אותו אולי לא יכול היה לדעת, שמלך ארם שיקור והוא ייתן לחייליו פקודה אבסורדית: תמצרו את הנשק, תתפסו אותם חיים. 232 הנערים הצעירים שלא עוררו חשד אבל יצאו עם נשק, מצאו מולם חיילים עם ידיים קשורות, הרגו איש את האיש שמולו, איש אישו, פרצו פרסה בחומה של ארם, ואז נכנסו 7,000 איש, והארמים נמצאים במשבר העצום שבין גאווה לבין התמוטטותה מוחלטת, והם בורחים. אם פתחנו בשאלה במה הייתה זכותו של אחאב שהוא זכה בניצחון, הנה לנו תשובה שלישית. אחאב קיבל את הדרכת הנבואה, פעל באומץ לב, מתוך ביטחון שהדרכת הנבואה, אם הוא ישלים אותה ויעשה תוכנית אופרטיבית על פי הדרכה הנבואית, הוא יוכל לנצח. והרי התנהגותו של אחאב פה היא כמו התנהגותו של גדעון בספר שופטים, וכמו התנהגותו של יונתן ונוסח אליו במלחמה נגד הפלישתים, ועצם התעוזה והביטחון שאחאב מסכים בדבר השם שניתן לו על ידי הנביא, זה עצמו מזכה אותו בניצחון. לא בחינם זכה אחאב בניצחון, אלא בעקבות ניסיון שהנביא מעמיד אותו בו, והוא עמד יפה מאוד בניסיון וזכה בניצחון.
תפילת מנחה תארך עכשיו פה לכל המעוניין. נשים שמעוניינות, יש תפילת מנחה בבית כנסת עכשיו. בבית כנסת עכשיו.